ללמוד פרק ראשון, הלכה ראשונה, והתקדמנו קצת בהלכה הראשונה. כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם מלאכת מת, בין בזדון ומשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. אז אנחנו שמנו לב לביטוי הכפול, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו. אז אם בתשובה השנייה שמדבר עליה הרמב״ם מוזכר החטא וישוב מחטאו, אם כן בתשובה הראשונה שבה לא מוזכר החטא מדובר בתשובה אחרת, תשובה עצמותית של האדם. כלומר, מטבע הדברים, או הייתי אומר מאחרח הדברים, שהאדם יעשה תשובה בלי קשר לחטאים, ואפילו לא מחויב לעשות כן, זה בטוח יקרה, כשיעשה תשובה. כלומר, לא ייתכן שהאדם, אם נניח אותו לטבעו, לא יעשה תשובה. ככה עולה מדברי הרמב״ם. כשיעשה תשובה, כי בטוח יעשה, אז הוא גם יתעורר לשוב מחטאו. וזאת מדוע? לעשות תשובה זה מה שכתוב בתורה, ושבת עד השם. האדם משתוקק לדעת את השם, להידבק בשם, ובאיזשהו שלב, כאשר האדם מתעורר לדבר הזה, והוא פתאום חש איזשהו מעצור בהתקדמות, הוא שם לב שהחטאים הם אלה שגרמו לכך. ולכן הוא גם שב מחטאו. כן.
תשובה בעצם זה שזה תשובה, זה לא בעצם השוב מחטא?
נכון. זה בדיוק מה שעלה מהשיעור הקודם, שהתשובה איננה לחזור מן החטא. לפחות אם אנחנו רואים מה שכתוב בתורה. בתורה נאמר ושבת עד השם. לא נאמר ושבת אל מצוות השם. אם כן, לא המצוות הם התוכן של התשובה, אלא ההשתוקקות של האדם לשוב אל מקור החיים שלו, וזה בלי קשר לחטאים. כן? כתוב בתורה, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ועשית כל מצוותיו. אז משמע שעשיית המצוות, החזרה לקיום המצוות, זה תולדה של התשובה, אבל זה לא התשובה. בסדר? אם אני שב אל השם, אני מוכרח גם לקיים את מצוותיו, בגלל שהחטא מעכב את הדבקות. מובן?
יש משהו שקצת קשה להבין.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, מה קשה להבין?
כשאני שב למשהו, אז כלומר, אני חוזר לנקודת ההתחלה.
נקודת המוצא של
אדם הראשון,
ולפני שחטא? השאלה היא, לאיזו נקודה אני שב, אתה שואל. אתה מציע בשאלה שלך, שאולי אני חוזר אל מצבו של אדם הראשון, טרם החטא. זאת ההצעה שלך. כן? תשובה? לא. אני שב אל השם. לא חושב אל אדם הראשון. כלומר, אולי אני אסביר למה אני מתכוון. לפי היהדות, מאיפה כל המציאות באה? מהשם. אז אם כן, אני רוצה לשוב לשם. פשוט מאוד. כלומר, זה ההכרה שאני נברא, היא ההכרה שאני עומד בחוץ. לפי האטימולוגיה של המילה ברא, שדיברנו עליה, שבארמית ברא זה בחוץ, ובערבית ברא זה החוצה, וגם מצאנו שבשפות הלועזיות יש ביטוי כמו exist. מה? יש בשפות הלועזיות, לועזיות, כן? שפה, בשפות למשל אירופאיות אומרים exist, כן? זה להיות קיים. ex בחוץ, ist להיות. כן, על פי הלטינית, ex זה בחוץ, ist להיות. אז להיות בחוץ. זאת אומרת שהקיום הוא העמידה מחוץ למקור החיים. ולכן יש השתוקקות טבעית של הנשמה על כל פנים לשוב אל מקורה. כך שהתשובה היא מובנית בעצם המבנה של מי שמכיר בזה שהוא נברא. הבנת אותי, מר ברור? אתה עם הכיפה. הבנת? בסדר. זאת אומרת שהעובדה, ההכרה שאני נברא, היא עושה אותי לחוזר בתשובה. יוצא לפי זה שהתשובה נועדה לצדיקים גמורים ולא לחוטאים. כי הצדיק הגמור הוא בעל הכרה ברורה שהוא נברא, ולכן באופן ברור הוא יודע שהוא צריך לחזור בתשובה. מה שאין כן החוטא, שהחטא הוא, כידוע מדברי חז"ל, מטמטם ליבו של אדם. העבירה מטמטמת. ברגע שאני אטום, זה מה שמשהו שהטמטום, המטומטם הזה, זה, זאת אומרת, אטום, שאני אינני מכיר בזה שאני נברא, אלא אני רואה את עצמי כמקור ההוויה שלי. ברור? אז במצב כזה אני לא מכיר שאני נברא. יוצא לפי זה שהחוטא, באופן הגיוני, לא היה צריך לחזור בתשובה. ודווקא הצדיק הגמור, הוא יודע לעשות תשובה, מתמדת של הזהות שלו, אבל התורה חידשה לנו חידוש גדול, שגם מי שחוטא יכול לעשות תשובה. והשאלה היא, איך זה אפשרי? איך יכול להיות שגם החוטא, למרות הטמטום שהעבירה הכניסה בתוך ליבו, איך יכול להיות שהחוטא יעשה תשובה? ו... מה?
בעצם גם בן אדם שחוטא בתשובה שאתה משהו צדיק, זה מתוך הירורים מסוימים שהוא הגיע אליהם אחרי תובנות מסוימים שהוא עבר בחיים.
לא, 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 לא. אני מדבר, הצדיק זה מי שלא חוטא.
ואיך הוא גם חטא חטאים?
איך אתה יודע? למה? הרי הגדרה של הצדיק זה מי שלא חטא. צדיק לעומת בעל תשובה.
אבל אם האדם חוטא והוא הופך לעשות מסוימים,
לא. אם האדם עושה... סליחה, אתה שאלת, אני באמצע לענות, אתה שואל עוד פעם את השאלה, זה מעכב את האפשרות שלי לענות. כן, האדם שחטא ותיקן את זה, הוא בעל תשובה. לא צדיק, בעל תשובה. יש מחלוקת אצל רבותינו, מה יותר גדול? האם הצדיק גדול עם בעל תשובה, או בעל תשובה גדול מן הצדיק? מחלוקת, נכון? עכשיו, אם ככה, הצדיק, זה שנקי מן החטא, הוא יודע שהוא צריך לחזור בתשובה. החוטא גם יכול לחזור. השאלה היא, מאיפה זה בא? יש מחלוקת בחז"ל, מי עדיף ממי? האם הצדיק מהבעל תשובה, או בעל תשובה מצדיק? מה זה אומר? עצם המחלוקת הזאת אומרת שצדיק ובעל תשובה זה שני דברים שונים. בסדר?
מה עושה אבל את הפירוד בין
התשובה של הצדיק לבעל תשובה? התשובה של הצדיק איננה על חטא, ואילו התשובה של הבעל תשובה היא על חטא. אבל מצד האמת, בעל התשובה האמיתי דווקא הוא הצדיק, כי בעל במובן הזה שיש לו בעלות על זה, כמו בעל ואישה, הוא בעל התשובה. אצלו זה מתמיד, זה קשר של קביעות. לעומת מי שחוזר על חטא שלו, הוא בעל תשובות, יש לו תשובות לשאלותיו, יש לו, כי החטא הוא קושיה, הוא תירץ את הקושיה, ברור? אז זאת אומרת שיש הבדל. אז איך יכול להיות שהבעל תשובה, איך יכול להיות שהחוטא יכול לעשות תשובה? זו השאלה. והתשובה, אני רוצה לתת תשובה לשאלה. אני שואל שאלות לא כדי להשאיר אתכם עם המצוקה של השאלה. המטרה שלי היא גם לענות. התשובה היא שבתוך הנפש של החוטא נשאר ניצוץ אחד טהור. תמיד יש חלק כלשהו שלא יתקלקל, שלא יתלכלך בחטא, והוא כיהלום או כחתיכת זהב בתוך הרפש. מה? ואז מכוח אותה נקודה תאורה שבמעמקי נפשו של החוטא, שמה התשובה האפשרית. עכשיו, יוצא לפי זה כמה מסקנות. שהחוטא מפסיק לחזור בתשובה ברגע שהוא תיקן את החטא. כן, הרי שואלים את החוטא, למה אתה עושה תשובה? כי אני רוצה לתקן את החטא. מתי אתה תפסיק עם התהליך הזה? אני אפסיק עם התהליך הזה ברגע שאני אגמור לתקן את החטא. בשלומך הבוקר, גמרתי, כבר לא עושה תשובה. למה? גמרתי לתקן את החטא. לעומת זה, הצדיק הגמור, התשובה שלו איננה באה כדי לתקן חטא, לכן היא מתמדת, היא לא תפסיק לעולם. וזה עומק המשפט של חז"ל, שאמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, מה זאת אומרת עומדים? מפסיקים. כן? כמו אדם הולך, פתאום עומד. מה זה עומד? מפסיק. במקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים גמורים אינם עומדים, הם ממשיכים. צדיק הגמור זה צדיק שאיננו שייך לחטא כלל. עכשיו, יוצא לפי זה, שהמאמר של חז"ל שרגילים להסביר אותו כנותן עדיפות לבעל תשובה כאן מתהפך. אבל זה לא יכול להיות, כי הגמרא אומרת בעצמה שהמאמר הזה חולק על מי שאומר שבעל תשובה גדול מצדיק. אז מה עושים עם זה? כן, מה אתה אומר?
יש
מי שאומר שצדיק גדול בעל תשובה. מה אתה אומר?
נאמר שבע יפול צדיק וקם. לא,
אני חושב שאין... אתה שואל יפה. אתה אומר, אם שבע יפול צדיק וקם, גם נופל לחטא.
לא, אם הוא חטא, איך הוא צדיק?
איך הוא צדיק, יפה. וכאן אתה מזמין את העמקה היתרה של מה שאני רוצה לומר. אם אמרנו שגם בתוך החוטא יש נקודה טהורה, באותה נקודה הטהורה החוטא מהו? צדיק. הוא צדיק גמור שם. יפה. זאת אומרת שגם בתוך הבעל תשובה יש צדיק גמור חבוי. הצדיק הגמור החבוי הזה מדוכא הופעה. הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי. מה מונע את הופעת הצדיק הגמור מלהופיע? החטא. לכן הוא צריך קודם כל לגמור עם החטאים. כי הוא צריך לסיים את התהליך של הבעל תשובה. אחרי שהוא תיקן את עצמו והוא כבר לא בעל תשובה, אז מה הוא עכשיו? עכשיו הוא צדיק. כלומר, הצדיק שתמיד היה מעוקב הופעה, מופיע עכשיו בכל מלוא עוצמתו. ואז יוצא שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים שבתוכם אינם יכולים לעמוד, אלא ממשיכים. ואז יוצא שהצדיק הגמור שהיה חבוי בתוך הבעל תשובה הוא יותר גדול מהצדיק הגמור שלא היה בעל תשובה. ואז יוצא שזה נותן העדיפות בסופו של דבר לבעל תשובה על פני הצדיק מצד העוצמה היתרה של לחץ שישתחרר. כמו שהזוהר אומר, דמשכה בחלה יתירה. הם ממשיכים כוחות בכוח גדול יותר. כן, בבקשה. אתה שואל ככה, למה הצדיק, למה הבעל תשובה יותר עדיף מהצדיק הגמור, הרי הם עושים את אותה הפעולה. אני אף פעם לא אמרתי ולא אומר שהוא יותר עדיף, אני אומר שהוא אולי עדיף. אבל יותר עדיף אני לא אומר כזה דבר, כן, מה?
הבעל תשובה אחרי שהוא קבל צדיק גמור.
כן, אז לכאורה זה אותו הדבר, אתה אומר ככה, הבעל תשובה הפך להיות צדיק גמור, אז הוא בדיוק שווה לצדיק הגמור, למה הוא עדיף ממנו? זאת השאלה שלך. נכון? הבנתי את השאלה שלך נכון? יפה, אני שמח. תשובה. מאחר והצדיק הגמור שהיה חבוי בתוך הבעל תשובה היה מדוכא הופעה, אז כשהוא מופיע הוא משתחרר בעוצמה גדולה יותר. כפי שמשל הזוהר אומר על בעלי תשובה, דמשכה בחלה יתירה, שהם מושכים בכוח חזק יותר. כן, כל מה שאמרתי זה כתוב פה ברמב״ם בשתי מילים, כשיעשה תשובה.
אותה תורה
על הנקודה הטובה. אני חושב שהנקודה הטובה זה כן, אפשר לחבר את זה, אבל אמרתי קצת דברים אחרים. כן, יש גם, אם אתה רוצה את המקורות של מה שאמרתי, יש פה רשימה של כמה גדולי ישראל, אם אתה רוצה שנביא לך את הרשימה, ביניהם הרב יהודה אשכנזי. כן, מה אתה אומר?
אני לא מניח שזה נמצא ברמב״ם, כי כשיעשה תשובה זה פירוט של אם עבר אדם על אחת מהן, בין אם זה אדם דנים שגגע, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו.
אז רגע, רגע, רגע. אתה אומר שהביטוי כשיעשה תשובה מתייחס לחטאים, נכון? זאת הטענה שלך. כן, אבל אז זה צריך להיות כתוב כשיעשה תשובה עליהן. כשיעשה עליהן תשובה. לא כתוב עליהן. כשיעשה תשובה נאמר כביטוי כללי. זה יכול להיות גם כשיקום בבוקר. כשיקום בבוקר יעשה כך וכך. מי אמר שלקום בבוקר זה פונקציה של החטאים שהוא עשה? ברור?
אבל אני כאן צריך להגיד שכשעבר עליהם זה עצם זה שהאדם נברא, כאילו בהמשך הדברים שלך, הוא כבר במצב של חטא. כי זה עדיין נשמע פירוש.
אני לא אמרתי שכשאדם נברא הוא במצב של חטא.
חיסרון, כאילו.
מצב של ריחוק. ריחוק זה לא חטא, זה לא אשמה.
חטא זה דווקא במובן של...
כלומר, פה מדובר בדברים שיש בהם אשמה. זדון ושגגה עם דברים שיש בהם אשמה. אדם אשם על זה שהוא עבר בזדון, הוא אשם שהוא עבר בשגגה.
למה הרמב״ם מחביא את זה כל כך?
בשביל מי נכתב ספר משנה תורה? בשביל כל אדם. ולכן דברים שהם מופשטים ביסודם אינם מובאים בספר הזה. בסדר? יותר מזה, אם תשים לב, הרמב״ם לכאורה יצריך לתת לנו הגדרה של התשובה. נכון? והוא לא עושה את זה. עכשיו תסתכל בפרק ב' והלכה א', פרק ב' הלכה א', איך זה מתחיל? איזו היא תשובה גמורה? תסביר לי מה זה תשובה לפני שאתה אומר לי גמורה. תסתכל, הלכה ב', פרק ב', הלכה ב', ומהי התשובה? בוקר טוב. כן? כלומר, הרמב״ם הוא אדם מסודר, כותב ספר לדורות. אני במקום הייתי כותב, מהי תשובה? ב', מהי תשובה גמורה? ג', כשיעשה תשובה הוא צריך להתוודות. והרמב״ם הלך בדיוק בכיוון הפוך. מדוע? משום שהרמב״ם מבין, מה שצריכים להבין, שיש מושגים שעליוניותם היא כזאת, שאי אפשר לבאר אותם תחילה. אלא צריך קודם כל לדבר על ההשלכות, ואז נוצרת האינטואיציה בנפש שגורמת לך להבין במה מדובר. זה לא הפוך. יש מושגים שכדי לדבר עליהם, אתה צריך קודם כל לא לדבר עליהם, אלא אתה צריך לדבר מסביב. ואז נוצרת בתוך הנפש האינטואיציה, המאפשרת להבין על מה מדובר כשנגדיר את זה. מה שאין כן, אם מתחילים עם ההגדרה, סותמים את השערים של ההבנה.
אמרנו שלא יתייאש.
אה?
אמרנו שלא יתייאש.
שלא יתייאש, מה זה?
כן.
לא מתאים.
שלא יתייאש מהתשובה.
אסור להתייאש מהתשובה, נו, מה זה קשור
לעניין? בגלל זה הוא לא יוריד את זה בהתחלה, איך עושים?
יכול להיות, גם עוד סיבה. אבל אני חושב שיש פה עניין של מושגים אילאיים, כמו האלוהות, למשל. האלוהות, הרמב״ם אומר, אתה רוצה לדעת מי הקדוש ברוך הוא, תדע קודם כל מה הוא לא. האם מהפרספקטיבה שלנו, הנבראים, העובדה שאנו מחוץ למקור זה, צד אחד של המטבע, ומהפרספקטיבה של הבורא, כביכול, על פי הגדרת המקובלים, זהו סוד הצמצום. כלומר, צמצם עצמו הבורא כמעשה חסד, במטרה שיוכלו להתקיים נבראיו. אני לא הבנתי מדוע זה שני צדדים. לכאורה, השאלה חוזרת, כלומר, שני הצדדים של המטבע הם ממש אותו צד, שאנחנו מחוץ לבורא. הרי אם אנחנו מדברים על סוד הצמצום של המקובלים, שהוא צמצם עצמו כמעשה חסד כדי שיוכלו להתקיים נברא, והסימן שאנחנו מחוץ לו, זה בדיוק מה שנאמר בחלק הראשון של השאלה, אין פה שני צדדים. בוקר טוב הרב, משהו לא מובן לי, האם הפעולה של לחזור אל השם לא נגד כי יכול רצון השם? אם השם ברא אותנו, זה לא כדי שנחזור, תודה. יפה מאוד, מלבד הטעות בהקלדה שהוא כתב כי יכול במקום כי יכול, אבל יש, זה בהחלט שאלה יפה מאוד, אני אסביר למה, יש לך עוד משהו להגיד? יש בכל הנושא הזה של התשובה משהו שנשמע ממש לא יהודי, אפשר לומר. הרי מה יש כאן? השתוקקות, שאיפה, לשוב אל המקור. זה מה שהשם רוצה. זה נשמע ממש ייאוש, ייאוש מן העולם. אני רוצה לחזור אל המקור. זה כמו אדם שרוצה לחזור אל הרחם של אמו. תסביך אדיפוס קוראים לזה. כן? זה כמו בבודהיזם, השאיפה להתאפסות. או כמו בנצרות, השאיפה לרוחניות מוחלטת וכו'. כן? היהדות דווקא היא מלמדת דווקא כיוון אחר. ובחרת בחיים. נכון? כלומר, החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. אז יש פה השואל היקר, ששמו פרנק, שרגיל לשאול פה הרבה שאלות. אבל לא רק פה, אלא גם במייל, ואפילו בטלפון. אבל הוא שואל שלכאורה זה נגד הכיוון הידוע מן היהדות. שהיהדות היא דווקא בעד קדושת החיים. וכל המהלך של התשובה הוא מהלך של שיבה, כל הזמן מתמדת כזאת, נכון? והתשובה היא שזה נכון. התשובה זה חצי מהיהדות. כלומר, יש ביהדות מהלך כפול של שיבה ושיבה מן התשובה. כלומר, איך אומר הרב קוק באורות התשובה? צריך לעשות תשובה על התשובה. כי בתשובה, בתהליך התשובה, יש איזה מין פגיעה, חמאס, של כוחות החיים. רואים את זה הרבה פעמים בישיבות, בימי אלול, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, האדם הולך ומתכנס בתוכו, וכוחות החיים שלפני כן היו כל כך בעוצמה, הולכים ונשחקים. כן? האמא המודאגת אומרת, אדוני הפסיכולוג, אני לא מבינה, הבחור הזה היה כל כך שמח פעם, כל כך חברתי, כל כך פעיל, כל כך יצירתי, ובחודש האחרון אני רואה אותו כל הזמן מכונס לתוך עצמו, יש לו איזושהי בעיה. אומר הפסיכולוג, אל תדאגי, אחרי יום כיפור זה יעבור. כלומר, מה שנקרא אגב חודש של אצל הפסיכולוגים, סינדרום אלול. ידוע. כן? עכשיו, זה משום שיש איזה שלב שבו, כיוון שכוחות החיים, של עצמם דברים חיוביים, הביאו את האדם לחטא, הביאו את האדם לקלקול של הנפש, אז יש צורך בכניסה למעבדה. כשנכנסים למעבדה או לחדר ניתוח, משתיקים את כל השאר. זה תיבת נוח. דימוי הזה, של תיבת נוח. נכנסים פנימה, מתהרים מה שיש לתהר, על מנת שנוכל אחר כך לחיות. וזה כתוב במפורש. והנה מלאכי אלוהים. עולים. נו, ומה המשך? ויורדים. בוא. כלומר, צריך קודם כל לעלות, כדי להתאר, לשוב את מקורות החיים, ומשם לקבל כוחות חיים נוספים. כך שמה שדיברנו על ההשתוקקות של הנפש של מקורה, זה ההשתוקקות של הנפש. הנפש עולה ועולה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? הגעת, תחזרי למטה. בסדר? כלומר, זה תהליך של כפילות. גם אמר את זה אברהם אבינו. שבו לכם פה, עם החמור. ואני והנער נלכה עד כה, גבוה מאוד, ונשתחווה. מה זה נשתחווה? איזה פועל זה? מה השורש של המילה ונשתחווה?
שכה.
שכה, אתה אומר. שין, חת, ה. כן, אז מה הוו? אז צריך להגיד ונשתחה. נכון, של הבגרות, אם אתה רוצה לקבל ציון נכון, אתה תראה תענה שבנשתחווה זה פועל שכה. אבל מה האמת? זה לא התפעל של שכה, אלא זה השתפעל של חווה. יש בניין השתפעל, של הבגרות לא לומדים אותו, אבל באקדמיה יודעים עליו. בעברית יש כמה בניינים, יש הותפעל, שפעל, השתפעל. אז יש ונשתחווה, השורש זה חווה, חת ווה. חווה זה המקור, הם כל חי. ונשתחווה, אנחנו נשוב אל מקור החיים. ומה יקרה אחר כך? ונשובה עליכם. כלומר, אנחנו נחזור בתשובה מן ההשתחוויה הזאת. מובן? לכן השאלה של פרנק בהחלט הייתה במקום. לפי זה נשאלת השאלה, מה המטרה של הצום ביום הכיפורים? זה תהליך סינוסואידי. כן, עכשיו השאלה, אבל יש סינוס עולה. כן, עכשיו השאלה שלי היא כזאת, למה צמים ביום הכיפורים? מה המטרה? הסעודה של מוצאי הצום. כן, כי באמת יש דבר מאוד מוזר, שמתם לב שבמוצאי יום כיפור אוכלים סעודה. אוכלים סעודה. והשאלה היא למה? הרי אם, יש אומרים שזה בגלל שנגמר הצום. אבל אם זה בגלל שנגמר הצום, קודם כל לא רעבים, לא רעבים בסוף הצום, כן? דבר נוסף, אז תפתח קופסת טונה, תיקח איזה חטיף, אבל עושים סעודה, ואתה אומר, יש כאלה אפילו שנוהגים לשים חמין של שבת, כן? אחרי הצום, וואלה, מה שהולך שם. אבל צריך, אבל כתוב בהלכה, צריך שיהיה מפה יפה, אוכל טוב, בשר, לחם, לחם טוב, חלות, זה, כלומר. קרה פה משהו. כלומר, אם אתה עשית תשובה כמו שצריך, כלומר, אם הצום הצליח, אז המבחן של הצום זה שאתה מסוגל לאכול אחר כך. זה הראיה שאתה עכשיו קדוש, אז אתה צריך לאכול. או? רק שנייה. מה המשמעות של... טוב, יפה מאוד. לא, פשוט אני מבסוט מאיך שהוא מגדיר את עצמו. השואל. לפעמים יש לו כאלה יציאות. כן, הוא קורא לעצמו מולטיפוקל. זה בגלל אתמול. טוב. מה המשמעות של... אני באמת מזכיר שאני צריך להתקשר לאופטיקה. טוב, מה המשמעות של המילה תשובה בכלל?
בגלל זה
אופטיקאי. מה ההבדל בין תשובה לבין שיבה? האם תשובה היא תנועה מגמה של שיבה? האות תו מייצגת כאן תנועה מתמדת? אין לי מי יודע. יש לגבי השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים, בספרות אנחנו מוצאים שני ביטויים, או שבת שובה, או שבת תשובה. כן, אני שמעתי שהרבי מלובביץ' הסביר שאחרי שאדם עשה תשובה, אומרים לו שובה. אז כלומר זה תשובה מתמדת. כן.
יוצא שבעל תשובה זה מעלה.
כן.
אם כך, למה אסור להזכיר לאדם שהוא בעל תשובה זה לשון הרע?
שאלה יפה. אתה אומר ככה, אם בעל תשובה זאת מעלה, אז למה אסור להזכיר לבעל תשובה את חטאיו?
אפילו רק להגיד לו בעל תשובה זה כבר בעיה.
נכון, אסור להגיד אפילו שהוא בעל תשובה. השאלה אם זה מותר, למה זה אסור? הרי לכאורה זה מצוין. עד רבה, אני בעל תשובה, וואלה, איזה יופי. אסור להזכיר לו, למה? עד רבה, תזכיר לו, ההפך, יותר טוב, עכשיו הוא עשה תשובה.
מה שכתוב, זכור מעשיך.
כלומר שיש בזה ביזוי, כן, כוונה לבזותו, אבל לכאורה עצם האמירה הזאת היא ביזוי, כן? אתה אומר, אתה עברת עבירות בעצם, אתה אומר לו, עשית עבירות, נכון? זכור מעשיך הראשונים. כן, ההסבר הוא פשוט מאוד. מדובר בכל זמן שאנחנו לא בטוחים שהתשובה מוחלטת. תמיד יש איזה ניצוץ שאסור לעורר אותו, חוזר ונאור. אבל אם התשובה היא מושלמת, עד רבה, צריך להזכיר את החטאים. כתוב בספר אורות התשובה, אין פה אורות התשובה? מה? יעבדו פעמים. כן, בפרק זין, פסקה זין. להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה, עד שאורה יאיר כל כך, עד שזיכרון כל חטא, יעורר בו רגש שמחה עצומה. מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדושת התשובה, שהיא אור השם הכל בתיקון העולם יסוד הבריאה. אז יש מעלה כזאת. אבל מי יאמר זיקיתי לבבי? אז לכן אנחנו לא מזכירים. אבל יש בוודאי מעלה בדבר הזה. הרי אנחנו אומרים, אנחנו כן מזכירים לעצמנו בהגדה של פסח. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. שמה לדבר ככה? להתחיל בגנות, כן? כי, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אנחנו מכירים את הערך של העבודה זרה שהייתה אז. שהעבודה זרה הזאת הצטרפה עכשיו לעבודת השם, ונותנת עוצמה לעבודת השם. אז זה טוב. בסדר? כן, בבקשה.
יש חטא כל הזמן, כל החיים שלהם בבטנח?
מי שחוטא, איפה הוא את אומר? הוא לא בתיבת נוח, הוא במאה מבול. טוב, מה?
שכוחות החיים מביאים לחטא.
כן.
איך כוחות החיים לא יביאו לחטא? על ידי זה שאדם עושה אותם בקדושה?
זאת מה... איך כוחות החיים לא יביאו לחטא? תשובה, על ידי קדושה. אין שום הכרח לחטא. כדאי להוסיף פה מים. כן, מה אתה אומר?
אחרי שהבעל תשובה עושה את התשובה על חטאיו,
נו?
והצדיק שבו מתעורר, יכול להתחיל לעשות תשובה של הצדיק?
האם אחרי זה בדיוק כמו שאמרנו, האם אחרי שבעל תשובה גמר את התשובה של בעל תשובה, הוא יכול להתחיל תהליך התשובה של הצדיק? התשובה היא שכן, זה בדיוק מה שהסברנו, שזה החבוי בתוך. כן. רק מה, שאדרבה, הצדיק הגמור שבו מתעורר בעוצמה יותר גדולה. כמו שמשל בזוהר כתוב, שבעלי תשובה משכה בחילה יתירה, שמשיכים בכוח יותר גדול. בגלל שהצדיק הגמור שבקרבם היה מדוקה הופעה. אז הלחץ של השחרור של הכוחות האלה הוא גדול יותר. דז'ה וו, מה זה? מה אתה אומר?
אתה אומר שכוחות החיים יכולים להישאר בעינם כשיש קדושה, ואדם
מתרחק מחטא. לא רק שכוחות החיים יכולים להישאר בעינם כשיש קדושה, הם מתעצמים יותר.
אבל כתוב בגמרא שאדם שלומד תורה, נחלשים לו, נחלש כוחו.
אתה אומר, תורה מתשת כוחו של אדם? ככה אתה אומר, כתוב בגמרא.
זה בדיוק הפוך.
בדיוק הפוך. עד כאן שאלתך, נכון? מכאן ואילך תשובתי. כן. מה שאמרת זה נכון, זה כתוב בגמרא, ובזוהר כתוב הפוך, ואני אסביר לך למה. יש שם סיפור בזוהר על איזה תלמיד חכם שהלך בדרך עם זקנה וילד. הגיעו לנהר, לא הייתה מעבורת. אמר להם התלמיד חכם, אני אקח את שניכם על הכתפיים ואני אשחה. אמרו לו, זה לא יכול להיות, הרי אתה תלמיד חכם ותורה מתשת כוחו של אדם. או הם קראו את הגמרא. אמר להם, אני יודע מה שכתוב, לקח אותם ועבר. מה פירוש הדבר? שיש תלמיד חכם של הגמרא, יש תלמיד חכם של הזוהר. תלמיד חכם של הגמרא, תורה מתישה את כוחו. תלמיד חכם אחרי הזמן, כשהוא כבר מגיע למידת הזוהר, זה מכפיל את כוחו. מובן? כלומר, יש שלב של הצטמצמות ואחר כך התרחבות. מה שנקרא הדרכת מעבר. הדרכת מעבר איננה תכלית. כאן אולי כדאי קצת לסטות מהנושא, אני רוצה להסביר משהו לגבי... מה?
התלמוד לא הדרכת מעבר?
כן, ודאי. אני רוצה... הרי המטרה איננה התלמוד. מה המטרה של לימוד תורה? התלמוד או הזוהר? הזוהר, ברור שזה המטרה. עכשיו, רק צריך לעבור דרך הגמרא. ש"ס ופוסקים, ברצינות, בבקיאות ובעיון, חריפות וכו'. ואז, מתוך כך, אתה מגיע אל המעשה מרכבה. כן, מה, דבר קטן, אבל יודע בי ורבה. דבר גדול, מעשה מרכבה. ואני רוצה אולי כדאי, חשוב שאני רואה מתוך שאלתך שאתה מושפע מן התפיסה ההמונית של הספר מסילת ישרים. מכיר את הספר מסילת ישרים? עכשיו, מה יש בספר מסילת ישרים? ספר מסילת ישרים בנוי ככה. שלב ראשון, אומרים לאדם, זהירות, זריזות, נקיות. אומר אדם, טוב, בסדר, כתוב, צריך לעשות. מה זה זהירות? לחשוב אם מה שאני עושה זה טוב או רע. טוב, בסדר. עובד על זה. תסתכל על המעשים שלי, מה טוב, מה רע. זריזות, את הטוב, תזדרז לעשות. בסדר. נקיות, נקיות הדעת. צריך לא לרצות רע. בסדר. אחר כך, וזה כבר קשה, כן? כל מה שאמרתי זה די קשה. פתאום מגיע מישהו, פרק י"ב, מה יש שם? פרישות. וואו, מה זה פרישות? גם מה שמותר אל תעשה. מה, אבל זה כשר, מותר לאכול. אל תאכל. טוב, הבן אדם לומד את זה, הוא אומר לעצמו, אם אני אגמור את... אני אגיע לסוף הספר, אני אמות ברעב. אז איך שהוא מושך עד התהרה, אולי התחלת החסידות, ובערך כלל משאירים את הספר בצד. כן? ואז נוצרת ההכרה ההמונית המצויה בציבור, שההדרכה של היהדות היא לכיוון הסיגוף, והמעטת כוחות החיים. מובן? אבל אם הוא היה מגיע עד פרק כ"ו, בביאור מידת הקדושה, הוא היה מבין את ההפך הגמור של כל מה שאמרנו עכשיו. במידת הקדושה, מסביר הרמח"ל, שהקדוש זה אדם שאוכל הרבה, הוא משתמש הרבה בכל כוחות החיים. מדוע? כי מכיוון שהוא עבר את הפרישות, אז הוא הצליח להיפרד מן הרע שיש בכוחות החיים, ואז הוא משוחרר עכשיו מרוב דבקות בבורא, אדרבה להעצים את כוחות החיים כולם. בסדר? לכן מומלץ, מי שרוצה לקרוא את ספר מסילת ישרים, שיקרא את פרק כ"ו, ואחרי זה יתחיל מן ההתחלה. ככה עשה הרב הנזיר זצ"ל. כשהוא למד לראשונה את מסילת ישרים, הוא רצה קודם כל לדעת לאן מגיעים. קרא את פרק ו', ואז התחיל מההתחלה. האם אני ממליץ? בוא נבדוק. האם מה שאני אמרתי זהה לשאלה שלך או לא? מה? תעשו מה שאתם רוצים, יאללה. האם מסכים רבנו להקדיש את השיעור לרפואתו והחלמתו של פנחס ברוך בן פולט, בבקשה? כן. השיעור הוא לרפואתו והחלמתו של פנחס ברוך בן פולט. כן.
אמרנו שאין הכרח שיחטא או שצדיק
נכון.
הוא מוכרים בו חטאים, אז איך אנחנו
מתמודדים
עם המשפט שאין צדיק
בעד שלא יחטא? אתה אומר, איך אתה מצד אחד אומר שאפשר שלא לחטוא? והנה, כתוב מפורש, כי צדיק אין בארץ, אשר יעשה טוב, ולא יחטא. קשה לי מאוד עם הפסוק הזה, כי הפסוק הזה לא מובן בכלל. יש בו שתי נקודות לא ברורות. כתוב, אם שהוא צדיק, אם הוא צדיק, אז הוא לא חוטא. אם הוא חוטא, אז הוא לא צדיק. כבר הפסוק לא מובן. דבר נוסף, איך כתוב, אשר יעשה טוב ולא יחטא. אם הוא עושה טוב, אז איך הוא חוטא? אתה מבין שהפסוק לא מובן? לא, אני אומר, הפסוק הוא לא מובן, הוא לא קשה בגלל שזה סותר את מה שאני אמרתי. הפסוק סותר את עצמו. אתה הבנת את זה? לא בגלל זה שאלת. מה?
לוגי בתוכו.
מה זה הוא לוגי בתוכו?
אם אני אומר, צדיק אשר לא יחטא, ואחר כך אשר יעשה טוב, זה
בעוד הליך... תן לי להסביר. אתה אומר דברים עמוקים מדי בשבילי. תן לי להסביר. אני, יש להסביר פשוט. קטן. כן. הצדיק, בזה שהוא עושה טוב, הוא חוטא. אבל הוא לא חוטא במובן של עבירה. הוא חוטא או ליותר טוב, כי כשהוא יעשה טוב, הוא יחטא ליותר טוב, מדרגה יותר עליונה, או יחטא לאחרים שאינם כמוהו.
או שם מה שמחייב אותם?
כן, הוא מקטרג עליהם. אבל זה לא שהוא עושה עבירה. יחטא, הכוונה חסר.
להחטיא.
בסדר? זה לא עבירה. אוקיי? אגב, כשאני רגיל להסביר את הפסוק הזה, אני כל כך מבסוט שמכירים רק את הפסוק הזה, ולא פסוק אחר בספר מלאכים, שהוא קשה יותר. כתוב מפורש בתפילת שלמה, כי יחטא לך האדם, כי אין אדם אשר לא יחטא. הוא בא אל הבית הזה. כתוב מפורש. שלמה אמר, כי אין אדם אשר לא יחטא. אז מה אני ממציא ש... שיש... מה? יפה. אדם, לא איש. שימו עמים כולם, גם בני אדם, גם בני איש. יחד עשיר ועליון. אז יש איש, יש אדם. האדם זה מי שנפל אל הדמיון. אדם משון דמיון. איש זה מי שהשכל שולט בו. אומר? כן. יש פה שאלה. שתי שאלה. כבוד הרב, עוד ברור. לפי מה שהרב ענה לי, הרצון לחזור בתשובה בא מהחט. והוא לא אמור לחזור לשם אם הוא צדיק. אז איך הרמב״ם מדבר על תשובה שהיא לא על חטא? אני לא אמרתי את זה. אבל מה יעזור לקרוא? הרי במציאות ימינו אין אחד שיכול להגיע לרמות הגבוהות של קדושה. זה לא יותר מדרוש וקבל שכר. אחת התחבולות של היצר הרע, כדי למנוע מן האדם להגיע למעלות עליונות, זה לומר שהמעלות האלה בלתי ניתנות להשגה. כן. תשמע, זה לא בשבילנו. ברגע שאתה אומר דבר כזה, אתה גורם שלא יגיעו. זה שקר שאין כמו. הרמב"ם אומר, אין אדם שלא יכול להיות צדיק כמו משה. לכן זה יעזור לקרוא. מה הפירוש והתוודו את כאן בהלכה א'? הרי אם אינני טועה, מקובל כיום לפחות לנסח להתוודות על. הלא כן. צודק, אבל זה לשון הפסוק, מה אני אעשה? לא הבנתי, אפשר שוב להסביר מדוע צדיק שעושה מעשה טוב צריך לעשות תשובה? לא אמרתי שצדיק שעושה מעשה טוב צריך לעשות תשובה. אמרתי שצדיק שעושה מעשה טוב, בזה הוא חוטא לאחרים שאינם כמוהו. או שהוא חוטא למדרגה עליונה יותר. זה שהצדיק צריך לעשות תשובה זה מצד עצמו, זה מצד הריחוק שלו, כנברא ביחס לבורא, זה הכל.
הוא מצד הריחוק של כולם.
הלאה. שאלה יפה מאוד. הלאה. נדון בה כשזה יהיה הנושא. אני לא יכול, אני רוצה להתקדם ברמב״ם. סלח לי. טוב. אז אם כך, דיברנו על הביטוי כשיעשה תשובה. שיש כאן תשובה עצמית. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. הביטוי לפני האל הוא מאוד מעניין. לפני האל הכוונה שלפני החטא, לא, כשאני חוטא, אני כבר לא לפני השם. אני רחוק ממנו. אחרי שאני חוזר בתשובה, המבחן האמיתי של היכולת, המבחן האמיתי של התשובה, זה שאני יכול לעמוד לפני השם. לפני כן אני לא יכול לעמוד לפני השם. יש בושה, יש הסתר פנים, יש החשכה מנטלית. התשובה מחזירה אותי לפני השם. לפני אל ברוך הוא שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם ויתוודו את חטאתיו אשר עשו, זה וידוי דברים ווידוי זה מצוות עשה. למה הרמב״ם אומר וידוי דברים? כי יש גם וידוי במחשבה, שאדם מתוודא, כלומר שהדבר נעשה ודאי לו, או שם לב. לא, אז ויתוודו כאן זה בפה. כיצד מתוודים? אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני לא מבין. איך אפשר להגיד דבר כזה? או שהוא חטא, או שהוא עווה, או שהוא פשע. אם הוא חטא, שיגיד חטאתי. אם הוא עבה, שיגיד עביתי. ואם הוא פשע, שיגיד פשעתי. אלא כמובן כל האופציות. אם חטא, אז חטאתי. אם עבה, אז עביתי. ייתכן שבאותו מעשה יש קצת מן החטא, קצת מן העוון, קצת מן הפשע. בסדר? ולכן הוא אומר את שלושתם, מה שבטוח. כן? אבל צריך לדעת, האם באמת הוא בחטא, בעוון ובפשע.
מה ההבדל בין כל דבר?
נכון, תצאו את השם. כבוד הרב, לא הבנתי, אם כתוב בפרק הפרישה שאסור לאכול את המותר, אז איך לאחר מכן הרמח"ל אומר שמותר? הרמח"ל מסביר בפרישות שאדם צריך לפרוש מן המותר, לא בגלל שהמותר הוא רע, אלא הוא צריך לפרוש מן המותר איפה שהוא יודע שהמותר מביא אותו לאיסור. וזה משתנה מאדם לאדם. יש אדם שמותר מסוים, לא מביא אותו לידי איסור, אז אין עניין לפרוש. ויש אדם שמותר אחר, הוא מביא אותו לידי איסור, אז אם המותר הזה יפרוש, זה הכוונה. עד שיפרוש לגמרי מן האיסור, ואז מראות דבקות ואהבה בשם, בסוף הוא יכול גם לקדש את הכל. טוב, אז איפה היינו? חטא, עוון ופשע. באמת כאן מתבקשת שאלה של הגדרה. חטא, הכוונה בשוגג. עוון, הכוונה במזיד. פשע, הכוונה במרד. כן? יש. בשוגג, במזיד ובמרד. מזיד, אני לא מתכוון למרוד בכלל. מזיד הכוונה שאני יודע שאני עושה חטא. אני יודע, ואף על פי כן אני רוצה לעבור. כן? זה נקרא מזיד. אבל האם אני מתכוון למרוד בקדוש ברוך הוא? לא, זה פשוט. אני נותן ליצרי הרע לעשות ככל תאוותו. אבל המרד זה מי שמחליט, לא אכפת לי. זה כבר יותר חמור, זה פשע. כן? אז חטא, עוון לפשע.
יש להם תפיסה
באלוהות
שגורמת להם
באמת
למרוד, או ש...
אין. המילה הזאת הומצאה סתם. אתה שואל, כן? האם המילה פשע מדברת על מציאות, או לא מדברת על מציאות? אז אתה שואל, אז אם היא קיימת בתורה, זה סימן שיש דבר כזה. ש...
בוא נאמר שהתכוונתי יותר לימינו, אם...
מה ההבדל בין ימינו לבין הימים של פעם? אני לא מבין.
שאלה האם, כלומר, למעט ימים שבאים דעת השם את
היותר... זה אני מקבל, זה נכון. כלומר, יש בימינו, זה שאדם אומר שהוא יודע את השם, הוא מתכוון למרות בו, זה כמעט ובלתי אפשרי. כי מי יודע את השם? זה סתם בלוף, הרי כיוון שאין גילוי שכינה. אז האדם יודע, האדם לא יודע על מה הוא מדבר בכלל. כן? זה נכון. טוב. לכן רוב הפיקורסים היום, הם לא יודעים על מה הם מדברים. אומרים, יש אלוהים, אין אלוהים. מה, יודעים על מה הם מדברים בכלל? כן. מה אתה אומר?
זה חוזר לצד הראשון. אז עדיין חץ מצד של החטאה, לעבוד מלשון לעבד, מה...
נכון. הלאה.
כן.
נו.
כשאדם עושה את החטא עוון פשע, אז עדיין...
הוא יוצא מלפני השם. ברגע שאדם חוטא, הוא יוצא מלפני השם. הוא היה לפניו ויצא מלפניו. לכן חטאתי לפניך. ועשיתי כך וכך. כלומר, אדם צריך לומר מהי העבירה. לראות, זה דבר תמוה מאוד. היה צריך להיות שאדם יאמר את העבירה כשהוא עוד לא עשה תשובה. אבל עכשיו עשיתי תשובה. למה שאני אזכיר את העבירה? הרי לא מזכירים לבעל תשובה את חטאיו, אז למה אני מזכיר לעצמי? זה עצמו ההשלמה של תהליך התשובה. כלומר, אין תשובה אמיתית אם אני לא מודע למצב שאליו הגעתי, ומתוך כך אני יכול להתעלות. והרי ניחמתי. מה זה ניחמתי? מתחרט, כן? המילה המקראית. ניחמתי ובושתי במעשיי. כלומר, אם אני מתבייש, סימן שהמעשה, אני לא רוצה בו. ולעולם אני חוזר לדבר זה. זה קבלה לעתיד. וזהו עיקרו של וידוי. כאן נשאלת השאלה, כן? מה? איך אדם יכול לומר משפט כזה? פשוט אומר, לעולם אני חוזר לדבר זה. מה הבעיה? איך אדם יכול להיות ערב לדבר כזה? פשוט מאוד. זה דבר פשוט מאוד. מאחר, ויש לאדם רצון. ואין דבר שעומד בפני הרצון. לא, לא מדבר, לא נדר ולא שבועה. הוא פשוט מחליט. יש אנשים, אני שמעתי על תלמיד חכם אחד, שכחתי מי זה היה, וזה היה רב שח. הוא ישן. מישהו אמר לו, זה מזיק לבריאות. הוא הפסיק באמצע הסיגריה, ומאז לא ישן. אפשר. כי הרי אם הכל תלוי ברצון, ברגע שאני רוצה, דבר שאומר לשני הרצון.
אם אנחנו אומרים שזו חרדה, אדם יודע שעשה עבירה ומבין שזו עבירה,
אם אדם לא מתחרט, זה לא תשובה?
למה? אדם אחר מאכלות אסורות,
נו,
הוא עדיין זוכר את הטעם הטוב בין השיניים.
כן, הוא לא אומר,
היום אני יודע שאסור, זה לא מה שמתחרט על מה שהיה, היה טעים, היה טוב, לא מכחיש מציאות.
מתחרט, אין הכוונה שהוא חושב שהמאכל האסור לא היה טעים. הוא מתחרט על זה שהוא עבר עבירה. שהוא עשה דבר האסור. בסדר? עכשיו, מה שהיום קוראים בעלי תשובה, זה לא בעל תשובה של ההלכה. יש במכון מיר, למשל, חלק מהאוכלוסייה שמלאת את הקירות של מכון מיר, קוראים לזה בעלי תשובה, וזה לא בעלי תשובה באמת. כי בעל תשובה זה מי שידע שדבר מסוים אסור, עבר ועשה, ואז הוא חוזר בו. ברור? אבל בימינו העבריינים אינם עבריינים, כיוון שהם אינם יודעים שהדבר הוא אסור. כן, בבקשה.
ככה מדוע המשפט הזה לא נמצא
בביבי
בתפילה?
למה בבידויים שלנו בתפילות זה לא כתוב? זה באמת שאלה גדולה, היה צריך להיות כתוב. אבל יש בבידויים של יום הכיפורים ביטוי כזה, וצריך הייתי לומר שוב לא אעשה. מה? כן, הוא שואל על הביטוי לעולם, איני חוזר לדבר זה. למה זה לא כתוב? כנראה שחששו מקטרוג. אבל באמת כך ראוי. כן, בבקשה. כן, אם אדם חוטא, צריך, מי יד לחזור בתשובה? כלומר, לא צריך לחכות עד יום כיפור.
אני חושב ביטוי בתל רב קוק, לא מצאתי שוב כמו.
איפה חיפשת?
כן,
הרב גוגל. כן, בגוגל. אבל זה כתוב ברמב"ם, מה אני אעשה? למה זה לא כתוב בשולחן ערוך? אני לא יודע. בשולחן ערוך חושב שאנשים לא חוטאים. אבל זה הלכה, זה הלכה.
איך אני יודע שאני עומד לפני
האל
שאני אומר?
זה כמו בתפילה. בתפילה איך אתה יודע שאתה עומד לפני האל? אז אחד הדברים שלמדנו בשיעורים על התפילה, אני עומד לפני האל כשאני שמח וירא כאחד. אז אני יודע שאני עומד לפניו. עכשיו, יש פה שאלה. מה זה לפני בהקשר שלנו כאן? לפני הכוונה שהאדם נמצא במצב שהוא עומד מול הבורא, חשוף בעצם. כן? מה הסממן לך כשיש, כפי שלמדנו בשיעורים על התפילה, שילוב של יראה ושמחה גם יחד. כן. ניחמתי, אמרתי, התחרטתי. כן, זה הביטוי המקראי. בלשון חזל אומרים חרטה, בלשון התנך, נחמה. וינחם על ליבו. כן. עכשיו, רגע, אני רואה ש... טוב, בסדר, נו.
אני רוצה לחזור קצת לשאלה הקודמת שנמצא לגבי החרטה.
כן.
אם אין חרטה, והתשובה לא תהיה מלאה, זאת אומרת... כמו שהוא אמר שאני יודע שזה היה לא טוב, אני יודע שעכשיו אני לא אעשה את הדבר הזה, אבל יש לי בעיה להתחרט על כל דבר ודבר שעשיתי.
כלומר, אני לא מצטער שעשיתי. אם אני לא מצטער שעשיתי, זה לא חרטה. אלא החרטה היא, לא, החרטה היא על זה שעברתי עבירה. וזה לא בסדר לעבור עבירה.
אז למי שלא ידע שזה עבר עבור, אז אין לי שום בעיה.
מי שלא ידע שדבר מסוים הוא אסור, אז זה לא עבירה. יש לו עבירה אחרת שהוא לא למד, וזה במידה והיה לו ללמוד משהו אחר. אתה מבין אותי? אכן כן, נכון, אם אין חרטה זה לא תשובה.
אם הוא לא ידע זה לא שגגה?
מה?
אם הוא לא ידע זה לא שגגה. אז מה שאמרת זה
שנאמר לגבי מוטב שיהיו שוגגים ולא מדידים, זאת אומרת, זה נאמר בהקשר שלא...
זה לא על זה נאמר, לא נאמר על זה, כן. שוגגין, כמו השגגה, זה שהאדם יודע שהדבר הוא אסור, רק יש לו שכחה. שכח, זה נקרא שוגג. כן? אבל מי שלא יודע כלל שדבר הוא אסור, זה לא נקרא שוגג. זה נקרא אנוס וכדומה. כן.
מי
שעבר
כל השלבים האלה ומותר לו, אחרי שהוא ראה שמעשים מסוימים אסורים, הביאו את סוף שמו לצור ושובה לקבל השם וכדומה כאלו, אחרי שהוא עשה את הבידוי והחלטה לזה, יכול ואז לא נדחה את זה, להגיד,
רטרואקטיבית, אחרי החרטה ואחרי הוידוי ואחרי התשובה וכו', אז יש גם מקום לראות את המשמעות של הדבר. זה כן. סליחה הרב, אבל עדיין לא מובן לי, כנראה שלא הבנתי. איך יש פעולה רצויה של תשובה אל השם של אדם צדיק גמור, תודה? כי זה מצד הטבע הבריא של נפשו, שהנפש משתוקקת לבית אביה. שנאמר, גם הנפש לא תמלא. כן? כי הנפש היא כמו בת מלך שהיא משתוקקת אל בית אביה. כן. עכשיו, יש פה הרבה שאלות. מה זה, למה הוידוי צריך להיות בדיבור? כן? זאת השאלה העיקרית, שהיה לי השתוקקות לדון בה בעשר דקות האחרונות. אבל כל העשר דקות האחרונות מולאו בשאלות. אז נדחה את זה לפעם הבאה, שלום.